זה שכתוב בשבת, כן, הנושא שלנו זה להבדיל, לדעת את ההבדל בין שבת ויום טוב, שבעצם יום טוב מקבל את כוחו מן השבת, והשבת הוא סוד ההיעלם, הביטול, לעומת יום טוב שזהו חזרה ליש. ובלי הביטול הזה אין אפשרות לחזור. וזהו שכתוב בשבת, תחילה למקראי קודש. כלומר, השבת הוא הבסיס, הוא ההתחלה לאפשרות בכלל להזמין ולקרוא חודש, כן? כי שבת הוא בחינת תחילה וראשית של כל הימים טובים. כי כולם מקבלים קדושתם מבחינת שבת, שהוא כולו טוב. כן, בקבלה אנחנו מדברים על חוכמה ובינה, שזה השורשים העליונים, שזה כמו המוחים, ומהמוחים יש לנו שש מידות, נכון? שש מידות זה כנגד שישה ימים. כלומר, חסד כנגד יום ראשון, גבורה כנגד יום שני, תפארת כנגד יום שלישי, נצח והוד רביעי וחמישי, יסוד יום השישי, ומלכות יום השביעי. כן? וכולם מקבלים מיום שבת. כלומר, שבת הוא השורש העליון, עולם הבא, של כל ימי עולם הזה. והוא בתוכם, הוא נשמתם של כל הימים. היום, יום רביעי בשבת. בתוך המציאות שנקראת שבת. למרות ששבת זה שבוע, כן? אבל היא נקראת שבת. לא סתם. לכן, משם נמשך הקדושה לתוך הימים, בחינת יום טוב. אז מביטול הימים, נמשך הכוח והטוב אל הימים. כלומר, ממציאות שאין בזמן, נמשך הזמן. תמיד אמרנו שהשקט קודם לדיבור. וזהו שנקראו הימים טובים מקראי קודש. מקרא דייקה. כי צריך לקרות דייקה, הקדושה לשם. מה זה לקרות? להזמין, להביא, שזה יקרה. אז מקראי קודש זה לא רק לקרוא, כן? בכל רם, אלא מקראי. לגרום שהדבר הזה יקרה. כי הקדושה הוא בחינת כולו טוב. כולו קודש. זה עץ החיים. זה שבת. בשבת אין רע. לכן בשבת הבירור אסור. נכון? אסור לנו בצלחת לעשות בירור. לוקחים רק את הטוב בשבת. כי אין רע. אז מי שעושה בירורים בשבת, הוא כאילו מחזיר את העולם ליום חול. ששם יש טוב ורע. הוא יורד מהשבת לעץ הדעת טוב ורע. הוא יורד מעץ החיים, משחזר את חטא אדם הראשון. לכן בשבת צריך לחיות לפי גובה השבת. מי שחי בשבת לפי גובה יום חול, הוא מחלל. וזה לא סתם איזה ביטוי שהוא מחלל שבת. הוא לא הבין. הוא בעצמו מפסיד את חייו, כי הוא יורד חזרה לעץ הדעת טוב ורע, מזמין את הרע לחיים שלו. בזמן שהקדוש ברוך הוא נתן לו מתנה לחיות בעץ החיים. כלומר, מחלל שבת מעניש את עצמו. כמו שכתב רבנו במקום אחר. ועל כן, יום טוב נמי יקרה שבת. לכן גם יום טוב נקרא שבת. כי כל קדושתו מקבל משבת כנען. לא לשכוח ששבת היא מקור הברכה. כן? כי היא מקור הברכה. מראש, מקדם נסוכה. סוף מעשה של כאן זה במחשבה תחילה, בשבת. כן? כל מה שאנחנו אומרים בלך הדודי זה אותו עניין. כי שבת הוא בחינת התכלית המקיף שהוא למעלה מכל הימים. כן? איזה מין מציאות בלתי נתפסת שהיא עוברת את כל המציאות שאנחנו מכירים כאן בעולם הזה. איזה מין אלמנט במרכאות שהוא הבסיס של כל העולם הזה. הוא גם גר לעולם הזה וגם תושב בעולם הזה. כן, כמו גר ותושב ממש. זאת אומרת שהשבת זה כמו עם ישראל בעולם. עם ישראל גם כן הוא גר ותושב. אנחנו גרים לעולם הזה, כי אנחנו באים מעולם גבוה מאוד. אבל אנחנו גם תושבים. ככה גם התורה. התורה באה מעולם עליון, היא גרה לעולם הזה, אבל היא יורדת ומתלבשת בעולם הזה. היא הנשמה.
גם ירושלים.
ירושלים, ארץ ישראל, כל הבחינות שאנחנו חיים איתן, הכל אותה בחינה בעצם. קודש הבריך הוא אור הייתה, ישראל, ארץ ישראל, ירושלים, השבת, כל הבחינות האלה הן מאותו סוג, מאותו, כן, ייחוס. וזה שכתוב, ימים יוצרו, כן, הקדוש ברוך הוא יצר ימים, ולא אחד בהם. האמת שכתוב ולא למד וו, ואנחנו קוראים למד א'. מה זאת אומרת? ימים יוצרו ולא אחד בהם. ימים הקדוש ברוך הוא יצר ושמר לעצמו אחד מהם. את האחד. כן, זה למד וו ולמד א', אז אנחנו, יש קרי וכתיב בדבר הזה. ואמרו רבותינו ז"ל, זה יום השבת. כן, האמת שדרשו את זה גם על יום הכיפורים, שהוא גם כן נקרא שבת, שבת שבתות. וזה ולא אחד, הנה, ולא דייקה. כלומר, ולא, כלומר, הוא לא נחשב בתוך הימים. דהיינו שאינו נחשב כלל בכלל הימים. כי הוא למעלה מהזמן כנען. אז אם הזמן בתורת הקבלה הוא בגובה של מה הוא בן, נכון? מה הוא בן זה זעירן פיל ומלכות. זה שורש הזמן. שש ספירות ומלכות. אז שבת הוא בחינת יודקה. כלומר אבסג. ביחס למה הוא בן. כי שבת שהוא בחינת סוף העולם, בחינת יום שכולו שבת קנה, אבל יום טוב הוא מקבל הערה משבת קנה. אז סוף העולם זה בעצם התחלתו. כי כל הימים טובים הם זכר הניסים והישועות שעשה עמנו השם יתברך, וכל הניסים והישועות נעשים על ידי שנמשך הערה מהתכלית מבחינת סוף העולם, שאז יהיה כולו טוב ויתבטל הטבע. במרכאות, כן? טבע ושבת זה שני דברים הפוכים. או שהטבע האמיתי, שורש הטבע הוא שבת. לא הטבע כפי שאנחנו מכירים אותו כשהטבע מתגשם, אלא בשורשו. ולכן, כשאנחנו אומרים שיום שכולו שבת, זה מה שיהיה לעתיד לבוא, בגלל שאנחנו פשוט מאוד מתחילים להבין יותר ויותר לאורך ההיסטוריה וההתקדמות שלנו את מציאות השבת. אנחנו חוזרים אל התוכן האמיתי, אל הנקודה. תמיד העולם נברא כמה שיותר רחוק מהבורא, כן? כביכול הבורא כשהוא ברא הוא הוציא את העולם רחוק ממנו. והעולם פשוט חוזר אל בוראו. ככה זה הטבע, ככה זה בנוי, נכון? האמא יולדת את התינוק, זורקת אותו החוצה, ואחרי זה מביאה אותו אליה. אז הקדוש ברוך הוא כביכול כשהוא ילד או ברא את העולם הזה, כן, יצא ממנו, רחוק. והעולם פשוט באופן טבעי, אינטואיטיבי, חוזר, ויותר ויותר חוזר למקור. לכן אנחנו חוזרים יותר ויותר לבחינת השבת, וגם בבחינת הלימוד שלנו, הלימוד שלנו נהיה יותר ויותר עמוק. כי הוא חוזר יותר ויותר לשורש. כן, אם התחלנו ללמוד בעולם של נקודות, אנחנו עכשיו מתחילים ללמוד בעולם של כללים. חזרתנו לארץ ישראל היא חזרה לתורת הכלל. למה? כי אנחנו חוזרים למקור של הפרטים. וככה בכל התורות, ככה בכל המקומות, ככה אפילו באנושות כולה. האנושות בכללה שואפת לחזור לנקודת ההתחלה. בתת מודע. יש איזה משיכה למי ילד אותי. כמו ילד שלא יודע איפה ההורים שלו, ובגיל 20 הוא מתחיל לחפש אותם. מה שלא עניין אותו עד עכשיו אולי עד כדי חיפוש. ואז עכשיו כל כולו יש לו איזה מין אובססיביות לחפש את אבא ואמא. אז אנחנו התבגרנו ואנחנו רוצים לראות מי הביא אותנו לעולם. חשוב לנו.
בקשר
לאומים
שהושתת העולם מהשתייה?
כן.
מה הכוונה
שמי נוצר העולם? כן, הנקודה הראשונה מהאינסוף בבריאה זה נקודת אבן השתייה. כלומר, הבריאה הראשונה, האבן הראשונה שהקדוש ברוך הוא ברא, כשהאינסוף הפך לסוף, לאבן, לחומר, החומר הראשון של כל היקום כולו, עם הכוכבים והכל, זה אותה אבן. ומשם התפשט העולם, היה הולך ומתרחב, ככה אומרים. כן? לכדור הארץ ולכוכבים ולכו' וכו'. כלומר, נקודת המפגש היא הנקודה הזאת של אבן השתייה. כן? ממנו הושתת העולם, ממנו שותה העולם. כן? הכל מהנקודה הזאת. שאז יהיה כולו טוב והתבטל הטבע. ועל ידי שנמשך הערה זו לעולם הזה, אז העולם הזה הוא בגדר של שש ועוד אחד, נכון? על ידי זה נעשה בחינת ביטול הטבע. כלומר, מה זה ביטול הטבע? זה גילוי המעל לטבע. זה לא שיבוא מישהו ויבטל את הטבע, אלא בתוך הטבע הוא יגלה את מה שלמעלה מן הטבע. אז זה נקרא ביטול הטבע. כלומר, הטבע לא יתבטל, אבל הוא יהיה יחסית למעל הטבע, הוא יהיה שולי. כן, למה הדבר דומה? לעתיד לבוא לא יאמר עוד חי השם אשר הוציא אתכם מארץ מצרים, אלא חי השם אשר הוציא אתכם מכל הארצות, מארץ צפון. אז מה, נוריד את יציאת מצרים מההיסטוריה? לא, אומרים חז"ל, לא שתעקר יציאת מצרים, אלא שתהיה תפלה ביחס להיסטוריה החדשה של הגאולה העכשווית. אותו דבר כאן, הטבע לא יתבטל, לא יהיו ימים בשבוע, אלא שהוא יהיה בעצם שולי, הוא יהיה בעצם משני, ביחס לגודל שתתפוס המציאות האינסופית. כן, השבת ישלוט כל כך, ברובד הפנימי ישלוט כל כך, שבעצם כל הדברים האחרים יהיו, כן, תפלים. זה נקרא ביטול הטבע, ועל ידי זה בא הנס והישועה. למה? כי הנס הוא בעצם הגילוי של מה שלמעלה, של הדגל. הדגל הוא בחינה עליונה, הוא בחינה של גילוי אחדות. אפילו במשמעות הפשוטה שלו. כשאנחנו, כן, מסובבים מדגל, דגל האומה, אז זה מרכז את כל האומה. כל עיניה של האומה נשואות אל הדגל. והדגל הזה בעצם ממחיש את המשותף שבינינו. לכן, לא ליפול למלכודת של אלה שאומרים שדגל ישראל זה מחוקת חס ושלום, חוקות הגויים. להפך, כן, זה פחדנים. אנחנו להפך אומרים שהתורה בכלל נתנה לנו דגלים כבר. אז דגל ישראל ממחיש לנו שאנחנו בכיוון הנכון. כן, תמיד יש איזה מין פחד, יש אנשים שהם תמיד פוחדים להתקדם, הם לא רואים כלום. הם פוחדים מההיסטוריה שלהם. הם פוחדים מההתקדמות של ההיסטוריה. הם תמיד בלא, תמיד בהכחשה כזאת, תמיד בפחדנות אובססיבית, עצבנית, דתית. כן, לא רואים את הדברים מתקדמים. גם כשהמשיח יגיד להם שלום וילחץ להם יד, הם יגידו זה לא הוא. זאת הבעיה. כן? במצרים יצאנו מארץ אחת. היום אנחנו יוצאים ממאה ארצות, ואנשים לא רואים את הגאולה. אז עיוורים מגששים באפלה בצהרי היום.
זה החוץ פייסגה, אני חושב.
כן, החוץ פייסגה, החוץ פייסגה, לפי הרב קוק, זה החילוניות. אבל פה אתה מביא עוד חידוש. זה גם חלק מהחוץ פה, אתה צודק.
לא,
נכון.
מסגר
מבחינת נס. אוקיי, אנחנו לא נבהלים מזה, אנחנו רק צריכים להעמיד את הדברים על האמת. חייבים. כי אם לא עושים את זה, נותנים לדברים להתקדם, אז כאילו אף אחד לא מוחה. העתיד לתת את הדין, חס ושלום. צריך למחות בזה ולהגיד איך אתם לא רואים. לא יכול להגיד, זה בסדר, הכל בסדר, בין כובח הוא הכל יסתדר בסוף. זה נכון, אבל אני צריך להיות שותף לזה. אז עליי להגיד את הוודאות שאני חי בה. זה חינוך. ועל ידי זה בא הנס והישועה. כמו שכתב רבנו, כל זה על אגדת ההוא, אוי וי, תמיה בסימן רש נון, על מה שכתוב שם, וקולו נשמע מסוף העולם ועד סופו. כן, הקול הוא הדבר הפנימי, הוא הדבר המקורי שנשמע בעצם מסוף העולם ועד סוף העולם. כלומר, דבר שאין לו הפסק. כי הדברים האינסופיים מהגובה הזה אין להם הפסק. הם בעצם קבועים וקיימים, כמו שדיברנו על השבת, קביעה וקיימה. לבא, בגלל שהיא בגדר אינסוף. אז היא לא מתבטלת בטבע, היא לא יכולה. להפך, הטבע מתבטל ביחס אליה. נמצא שכל הימים טובים שהם לזכר הניסים, מקבלים הערה מבחינת סוף העולם שהיא בחינת שבת. כמו נשמה בגוף. מאיפה אני מקבל לגוף את כל כוחו? משמתו. תוריד את הנשמה, הורדת את הכל. תוריד את השבת, הורדת את כל הימים הטובים, אין כלום. כי שבת אינו לזכר שום נס שנעשה בזה העולם. זה לא נס, הוא בעצמו הנס. רק הוא מרמז על סוף העולם, יום שכולו שבת. זה המדרגה הניסית בכלל.
הפלא של המלכות.
שמה?
זה הפלא של המלכות, אני חושב.
זה בגמישות שלה.
זה מין פרדוקס כזה, זה קשה להבין.
נכון.
זאת אומרת, מצד אחד יש אין סוף, מצד אחד יש סוף.
נכון. אני ואין. זה בדיוק המלכות. אני זה המלכות ואין זה אין סוף. אני ואין. אני ראשון ואני אחרון. זה הפרדוקס.
סופו נעוץ בתחילתו.
נכון. סופו נעוץ בתחילתו, כל המושגים האלה, הכל אותו עניין. ועתידה לעלות לראש הרים, וכו' וכו'. וכן יום טוב של ראש השנה, הוא גם כן זיכרון ליום ראשון, שהוא תחילת הבריאה. ועל כן הוא גם כן יום טוב. כי אז ביום הראשון, בתחילת הבריאה, שימשו האור והחושך ביחד, מבחינת ביום עשות השם אלוהים, ארץ ושמיים. כי אז היה בחינת השם הוא האלוהים. כלומר, היום הראשון של הבריאה היה כולל בעצם את הכל. עדיין לא הייתה הפרדה בין הדברים, הבדלה בין הדברים. הכל היה גוש אחד במרכאות. כן, זה ביום הראשון. היום הראשון בעצם הוא כלל. הוא לא כבר התחלה של התפרטות. בחינת כולו טוב, שנמשך הערה הזאת מבחינת קודם הבריאה. אז כלומר, מאיפה הוא קיבל את הכוח הזה היום הראשון? אפשר לומר מהיום שלפני. אבל הוא היום הראשון, נכון. אבל המדרגה שלפניו היא מדרגת השבת. כלומר, באיזה יום נברא העולם? ביום א', נכון? והיא ערב והיא בוקר יום אחד. אז מה היה לפני זה? שבת. כלומר, לפני בריאת העולם הייתה מציאות כבר של שבת, שהזרימה את כל כוחה ליום הראשון של הבריאה, שהיה בעצם כולל את הכל, ומשם התחיל להתפרט.
יום הראשון הוא הכי פחות מחסומים, הוא הכי פחות בתוך הפרטים.
נכון, הוא הכי קרוב לכלל. לכן אפשר להבדיל גם ביום ראשון, ולאט לאט יורדים. אפשר להבדיל גם ביום שני, קצת פחות, וביום שלישי. אחרי זה אתה כבר שייך לשבת הבא. כלומר, הימים הקרובים לשבת הם יותר חשובים. ראשון ושישי הם חשובים מאוד, כי הם קרובים מאוד לשבת. אז הם עדיין בקרבת השבת, זה כמו הרב והתלמיד הכי קרוב אליו. ולאט לאט אתה מתרחק, זה חבורה שנייה, מעגל שני ומעגל שלישי. ולכן יש יום אחד בשבוע שהוא הכי רחוק במרכאות, זה יום שלישי בלילה. ולכן אומרים בגמרא שאסור לתלמיד חכם ללכת יחידי בלילה הזה. צריך להבין את הסוד.
אז ביום שלישי דווקא?
כן, לא ילך יחידי בלילה. כן? זאת אומרת שהוא הכי רחוק מהבחינה הזאת והכי רחוק מהבחינה הבאה. כן? אז הוא באמצע, באיזה מין מצב, כן? של חז ושלום, תלישה. כן? ריחוק. משמעותי. מבחינת השבת.
בתורה מבית, הוא מביא את העניין הזה, אבל דווקא שם הוא מביא את זה בצורה של כל העניין של התבודדות.
כן, נכון. זה אותו דבר.
הנאור
בלילה. זה אותו דבר.
זה הנאור בלילה מפני...
לא, לא זה. לא מדבר על זה. זה לא זה. זה כתוב שאסור לתלמיד חכם להילך יחידי בימי... הוא נותן גם יום שישי, דרך אגב. יום שישי, וצריך להבין למה.
שלישי ושישי?
כן, יום שישי, שלישי ושישי בלילה. כן, צריך להבין גם למה. יש דברים גדולים ונפלאים בדבר הזה.
ביום שלישי זה הכי רחוק, אז למה יום שלישי פעמים פתאום?
לא יום שלישי, אמרתי במוצאי שלישי. כן, זה כבר רביעי. כן. פעמיים כי טוב, כי צריך להשלים את הטוב שחסר ביום שני. יום שני זה ממש מידת הדין. ביום השני הייתה הפרדה בין הדברים, שם התחיל הדין האמיתי. כן, יום שני מלשון שינוי, יום של שינויים, יום של התפרטות. לכן הגיהנום נברא ביום שני. כן, כי גיהנום זה גי גדולה מאוד. כלומר, זה מין בור עמוק שמבדיל בין שתי שפות. כן. אז את איתנו שרון או שאת קצת מרחפת?
לא,
אני קצת... אני רואה שיש לך איזה מין...
קושי.
ניתוק. כבר יומיים. גם אתמול היה אותו דבר.
נכון.
תחזרי לעצמך. זה לא בגלל שאני לא אומר כלום, שאני לא רואה. טוב. ומחמד שהיה אז סמוך לקודם הבריאה, לבחינת התכלית, ולא היה עדיין התגברות הסיטרא אחרא, על כן נמשך אז לתוך העולם מבחינת ה' השם הוא האלוהים. כן. בסדר? זאת אומרת שהיום הראשון היה מאוד סמוך לשבת, ולכן הוא עדיין לא היה בהתגברות הקליפה. אבל ביום השני כבר מתחילה הקליפה להתגבר. אז יום הראשון הוא מאוד 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 קרוב לשבת. אז יש בו בעצם שמחה עדיין מכוח השבת. ולכן, מה, איך אנחנו רואים את זה בביטוי אמיתי? על כן שימשו אז האור והחושך ביחד. כמו שיהיה לעתיד לבוא. אור וחושך משמשים בערבוביה. אז יכול להתאפס כדבר רע, כי אתה כבר לא יודע להבדיל בין אור לחושך. או... שאתה אומר שזה ממש בגובה של כלל, שהאור והחושך זה היינוח. אתה לא מפריד ולא מבדיל ביניהם, אתה מבין שהכל זה עץ החיים. שני צדדים של מטבע אחת. ואחר כך שצפה השם יתברך שיהיו רשעים. אז ויבדל. כלומר, ההבדלה הזאת זה בריאה של גדו. זה היום השני. וזה מרמז ראש השנה שהוא זיכרון ליום ראשון, זה השלב הראשון, לפני אב ההבדל, ועל כן הוא גם כן בכלל, כן, הימים הטובים. זה שכתב רבנו בפסוק וישסף שמואל, מה זה וישסף שמואל? איפה הוא שיסף את מי?
הוריד ראש למישהו.
הוריד ראש למישהו, מי זה
המישהו
הזה?
הגג.
הגג,
כן.
הגג, מלך המלאק. נכון? שמואל בא, ובגלל ששאול לא עשה את עבודתו, שמואל בא ועושה את העבודה לו. נותן לי את החרב שלך, קורא אותו לחתיכות. זה כבר מאוחר, כי הוא כבר התייחד והוליד את הדור הבא. כמו בספרי סרטים, סרטי אימה. אתה חושב שניקית את הכל, והמצלמה הולכת איזשהו מקום נידח, ומצלמת יש לך עוד איזה בצל ואתה שומע. ככה נגמר הסרט. כן, אותו דבר. זאת אומרת, יש דור אחר לעמלק הזה באיזה פינה, ולצערנו ראינו את הגילויים שלה בדורות האלה.
אני חושב שתדמיש.
מה?
בפועל הזה, בישסף, פעם באותו הקשר של יום טוב, ראינו את זה שיש איזה שיסוף של... של כאילו רגליה יורדות מוות, כדי לנתק אותה, כאילו מהיריקה הזאת, יש גם שיסוף. שיסוף של רגליה יורדות מוות, כאילו...
תראה לי את זה, לא זוכר.
לא זוכר דווקא פה.
כן, אני לא זוכר את העניין הזה. מה זה לשסף בעברית?
נחתוך.
מה זאת אומרת כמו שזה נשמע? אתה נותן סיום לדבר. שסוף. שסוף. להביא את הדבר לגמר. לסיום. זה נקרא להישסף. חוץ מזה שזה שומעים כמו שזה שומעים. כלומר, לתת לדבר סוף. לקרות אותו. שלא יהיה לו המשך. וזה שכתב רבנו וישסף שמואל, שביום טוב הוא העלאת המלכות מבין הקליפות. כן, אתה רואה? אז אולי אתה קראת את זה פה. כי זה בחינת עליות המלכות שמתגלה בחינת השם הוא האלוהים. כלומר, השם הוא האלוהים זה הבחינה של החיבור בין הסוף מעשה למחשבה תחילה. שאתה מבין שהשם הוא האלוהים. כלומר, האחדות זה בעצם מה שמתפרט בריבוי. אתה לא חושב שיש אלוהים אחרים, ריבוי אלוהים, כמו שהיו בכל מיני תרבויות, כן? האל של הים, האל של היבשה, האל של הספרייה, האל של ה... כן? כל דבר יש לו אל. למה? כי הם בעצם הלכו לעולם הריבוי, אז יש מלא אלים. אתה מתפלל לאל הספציפי ברגע שהספציפי, כן? כל... כלומר, זה נקרא אלוהים, אלוהים אחרים. מה זה אחרים? מבחינת האחוריים של המציאות, לא מבחינת הפנים. אז הם הולכים בעצם לאחוריים של המציאות, לכן הם רואים הכל רק בריבוי. כלומר, הבסיס לעובד עבודה זרה, מה זה? לתפוס פרטים ולשכוח את הכלל. זה הבסיס.
הרמב"ם כותב בריבוי. כמו שאני בהתחלה זה הייתה מחשבה לכאורה נכונה.
נכון, המחשבה היא נכונה, הבעיה זה שהביטוי לזה, העבודה לדבר הזה, זה עבודת האמצעים בסופו של דבר.
כמו שאמרנו אתמול שבתפילה אנחנו מתפללים לזה, אבל יודעים שאין סוף פועל.
אין סוף, מתפללים רק לאין סוף.
ואז צריך להיזהר מהעניין שאתה לא מתפלל לצפירות. זאת אומרת, שלא תשאר רק בה.
נכון.
שמעתי גם פעם איזה משהו שקשור, שלמה אומרים עלינו לשבח, אחרי קידוש הלבנה, בדיוק כמו אותו עניין. שלא תישאר בקידוש הלבנה, לכאורה כאילו אתה...
לא, אתה עובד את הלבנה.
אתה כאילו עכשיו במדרגה הזו. זאת אומרת, עלינו לשבח, זה כאילו שוב מחזיר לך...
כן.
זה שמעתי מישהו שאמר לו מישהו, זה נשמע מדויק.
כן, צריך להיזהר, כן? לעשות את הדברים דרך, אבל לא בשביל. בעד, כן? והתפללו אליי דרך ההרצאה. אז אל תחשוב שאתה מתפלל, גם ארץ ישראל אותו דבר, אתה מתפלל לכיוון ארץ ישראל. אז אולי אתה תחשוב, לא, זה רק להתפלל אליו דרך ההרצאה. יש דרך. צריך להיזהר לא להתבלבל בין הדרך לבין היער.
ימין הדבר קיצוני.
כן. בחינת אלוהים, כן מלכי מקדם. מה זה קדם?
מראש מקדם.
מה זה קדם אבל?
קדם מזרח.
מזרח. נכון? למה? כי משם השמש זורחת. זאת אומרת, מקדם, זאת אומרת, מהמדרגה שנקראת קודם. אחור וקדם צרטני. כלומר, קדם זה אנטי אחור. אז אנחנו הולכים לקדם. בחינת השם אחד ושמו אחד. אין הבדל בין השם לבין שמו. אין, השם זה הבסיס ושמו זה הגילוי, נכון? הרצון. אז אין הבדל ביניהם. שניהם בחינה אחת. שם זה בחינת מלכות. כן, הנה, שם זה גילוי, בחינת מלכות, כמו שכתוב שם במאמר אנוכי. וזהו ביטול הקליפות. כי נתבטל כל הרע, רק כולו טוב. איך אתה מבטל קליפות בעצם? כשאתה מגלה את האחדות. שנמצאת שם. הקליפות זה פשוט לאבד את כוח האחד וליפול אל כוח החיצון. אתה מאבד את הפנימי ואתה נופל לקליפה.
כמו
פרי. פרי. אם אתה שוכח את הפרי, אתה מקליף את התפוז ואתה אוכל את הקליפה, אתה מסתכלים עליך, יגידו, מסכן זה יכול להיות, כן. זה אותו דבר. אנשים מקלפים פירות בתורה ולוקחים את הקליפה במקום לקחת את הפרי. או בכל הדבר בחיים. צריך להיזהר מאוד, כי זה דבר שנראה פשוט כשאני מבטא את זה בצורה הזאת שעכשיו אמרתי. אבל בחיים זה לא כל כך פשוט. איפה המרכז ואיפה השולי. והרבה אנשים מתבלבלים בין התפל לבין העיקר. איך יכול להיות שהם מתבלבלים? כי זה מאוד דומה. התפל והעיקר מאוד דומים. ואנשים שלא מבינים נכנסים מיד לפרט שמוציא אותם מהסיפור. אתם שמתם לב שיש אנשים שלא מצליחים לומר משפט אחד בהמשכיות? הם נכנסים לכל סוגריים שיכולות להיווצר באמצע המשפט. למשל, אני רוצה להגיד בהתחלה שיצאתי בחמש כדי להגיע בחמש ורבע לבית פלוני בירושלים. זהו, זה מה שרציתי להגיד. אבל אני מתחיל את המשפט ואני אומר יצאתי, ואתה יודע שמה, וואי, ספר לך איזה סיפור, פגש אותי שם בזה, חייל תפס אותי, ואתה מתחיל לספר את זה. בסוף, מה רציתי להגיד? לא יודע מה רציתי להגיד. כן, רציתי להגיע לבית. אז, איפה הסיפור? בכלל נכנס לסוגריים, ועשה מהסוגריים את העיקר. ויש שיעורי תורה כאלה, שהרב נמשך אחרי התלמידים, ומרוב שאלות, ואתה נכנס לפרטים, לפרטי פרטים, הכל מעניין. אבל השיעור אתה לא יודע בכלל, יצאת מהשיעור, איפה הוא רצה להגיע, לא הבנתי. אז למדת כל מיני דברים בדרך, אבל באמת לא למדת אותם, כי הם היו תלושים ממציאות. זה דברים שנזרקו באוויר. כן? זה לא בגלל שאתה שומע אינפורמציה שהאינפורמציה הזאת תישאר. אלא רק כשהאינפורמציה נחקקת, נכנסת לתוך תהליך אחד גדול. אז אתה זוכר. דוגמה, כשאתה לומד הלכה, ואתה לא לומד איך הגיעו להלכה הזאת, כל שנה אתה תחזור ללמוד את אותה הלכה ותשכח אותה. למה? כי אתה לוקח רק את התוצאה הסופית, ואתה לא יודע את הדרך שהביאה את חז"ל לקבוע את ההלכה כמו שהיא. אבל אם היית יודע את המנגנון, היית בונה את הפאזל לבד כל פעם, והיית מגיע למסקנה שההלכה היא כזאת. אתה לא יודע לעשות את זה, אתה לוקח רק דברים תלושים, ומזה אתה עושה את ההלכה. אז בסדר, כשאתה פותח את הספר זה קרוב אליך, אבל כל שנה זה מתרחק, ועוד פעם אתה צריך ללמוד מחדש, ועוד פעם אתה צריך ללמוד, ועוד פעם, וכמה ריבונו של עולם, כבר 15 שנה אני תופס אותו הלכות, אולי מסומנות כבר, ואני שוכח כל הפרטים האלה. למה? לא למדת את המהלך, את הגמרא שמביאה להלכה.
אגב, אם זה אפשר להגיד, זה בעינם לומד, איך אתה יודע שאתה קצת מתקדם? כשאתה מבין כאילו את הכלל, אז אתה יודע, אפילו לפני שהספר אומר, אתה מבין את הרעיון.
נכון.
אז הוא אומר לך, וואלה, הבנתי טוב.
נכון.
אני כנראה, משהו כן הולך בכלל.
אתה תפסת את הראש של המהלך. ברגע שאתה תופס את הראש של המהלך, אתה כבר לא צריך את המהלך. אתם יודעים, היום אנחנו מאוד מאוד חלשים בבחינה הזאת. כלומר, זה לא שאנחנו חלשים, הדור שלנו חזק, אבל הוא עושה לעצמו הנחות. כשאנחנו לומדים משהו, מיד אנחנו קופצים למה אמר רש"י, מה אמר זה, אתה לא חושב בכלל. כל הזמן הנטייה שלך זה מיד לקפוץ.
למרות שזה דווקא, אפילו הייתי אומר, ההנאה קצת.
זה הנאה, אבל למה?
לא, ההנאה לא לקפוץ. דווקא
למצוא את זה אחרי שאתה הבנת.
כן.
זה משהו אחר.
לראות, איפה אני?
אבל זה אחר כך. עוד פעם, אם אתה מיד לוקח פסוק ולא מחפש להבין אותו בכלל, בראש שלך, אפילו כמה שניות, מיד, מה אומר רש"י? זה מה שאומר רש"י, אבל אתה לא רש"י. הוא אמר, בוא תחשוב אתה ותגיע לאיזה מסקנה, אחרי זה תבדוק ואתה אומר, וואי, רש"י אמר אותו דבר, שראי, שכיוונתי לדעת גדולים. זה סיפוק אחר.
צריך ללמוד איך ללמוד גם.
נכון.
זה צריך כמה שיעורים. איך נתת לנו למשל את השאלה הזאת, מה ההבדל בין גאולה לישוע? ואז ראיתי, לא רק אז, אבל איך בכלל, איך ניגשים לזה? איך ניגשים בכלל ללמוד?
נכון.
מה אנחנו עושים? זה צריך ללמוד, יחד ללמוד.
לדעת מה לפתוח ואיפה לפתוח. זה נקרא תמיד חכם.
איך לפתוח, מה עיקר, מה תפל, מה רוצים.
נכון.
בחיים בכלל.
נכון, נכון. זה הלימוד, זה לימוד של חיים, זה רק דוגמאות איך ללמוד את החיים שלנו. כי מתבטל כל הרע, רק כולו טוב, כולו אחד כנזכר לאל. וזה שכתב רבנו שם בפסוק ואיש אסף הנזכר לאל, שעל ידי יום טוב הוא ביטול הגדלות על ידי הצדיקים, כן? כי זה בחינת יום טוב, דהיינו ביטול אל האינסוף. בבחינת רצו ושוב. הרצו ושוב הוא בעצם ביטול שמביא לישות. ועוד פעם ביטול שמביא לישות. אתה נע בין הביטול לבין ההתחדשות. כל פעם שאתה רוצה להתחדש, אתה צריך להתבטל קודם במדרגה העכשווית שלך.
לוקח שבת בכיסים חוזר.
זה נקרא שאין חידוש אלא בביטול ההוויה הקודמת. אז יש לך הוויה חדשה.
למה משתמש בו בזילות?
ברצוע השוב?
לא.
למה?
ביטול הגדלות הוא מה? למה הגדלות?
יום טוב הוא ביטול.
יום טוב הוא ביטול הגדלות על ידי הצדיקים. ביטול הגדלות על ידי הצדיקים.
זאת אומרת שזה ביטול המדרגה שלך, כגדלות של המוחין שלך, אל המדרגה האינסופית. כן? ומשם ממשיכים הצדיקים הקדושה כנה. כלומר, רק על ידי הביטול הזה אתה יכול להמשיך קדושה מחדש. אדם שלא מוכן להתבטל, קראתי לזה מבחינה פסיכולוגית הרפיה, אדם שלא מוכן להרפות, הוא לא יכול לגדול, לא יכול להתקדם בחיים. הוא עקשן. אדם עקשן לא יכול להתקדם. הוא לא מוותר, הוא כל הזמן כזה כבד. כן, הוא חושב שהוא יודע הכל, יש לו איזה מין ראש כזה, כמו איזה סוס עם... איך קוראים למכסים האלה ששמים לו פה? אתה צריך לדעת את זה, לא? אתה טבעי, אתה כמו עם חליל כזה, תיגר, בערי. זה, הוא אוהב את זה, זה המדרגה שלו. איזה רועי צון כזה.
שוחך.
שוחך? אתה לא זוכר, אבל זה גורם לסוס לראות רק ישר. כדי שלא ילך לצדדים. אל תהיו כסוס, כפרק. אין הבין, באמת תגברסל. כן? שכל זה תלוי בתכלית העניבות, כלומר הענבה, כן? בלשוננו היום. כלומר, אדם שהוא ענב יכול להבין את מה שאנחנו אומרים כאן. אדם שהוא עקשן זה בדרך כלל אדם שהוא גאוותן. ולכן הוא לא זז. הוא עיקש. בחינת עין, רק מי שהוא ענב ועושה מעצמו עין, אז הוא הופך להיות עני. הקדוש ברוך הוא גורם לו להיות עני, להיות אדם מכובד, שמכבדים אותו. כן? למה? בגלל שהוא יודע להתבטל. אתה רוצה להתבטל, הקדוש ברוך הוא מבליט אותך. כן, אותן אותיות. אבל אתה רוצה להתבלט, הקדוש ברוך הוא מבטל אותך. ועל כן כתוב, חודשיכם ומועדיכם שנאה נפשי. איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא שונא את החודשים ואת המועדים שלנו?
הוא רוצה את הנחלות.
יפה, הוא רוצה את התוכן הפנימי. אבל יותר מזה, לפי מה שלמדנו עכשיו, כי הקדוש ברוך הוא רוצה קודם כל שהמועדים האלה יגיעו מכוח הביטול שהיה לך בשבת. אם אתה נכנס למועדים, והמועדים הם רק בשביל התענוג שלך, בשביל למלא קריסו של אדם. להיות בתענוג של היום טוב, כי הוא יושב ואוכל ושמח, והוא אומר, ברוך השם שהגעתי ליום טוב. זה, חז ושלום, נקרא שנאה נפשי. צריך להגיע לזה. למה? מה, אסור לי להיות שמח ביום טוב? כן, אבל בתנאי שהתבטלתי לאין סוף של השבת, שאני מגיע ליום טוב אחרי ביטול,
זה יכול להיות נפילה לעבודה זרה.
נכון. אם לא, זה בחינה של אתה עובד את עצמך, של התענות שלך. היה יום אחד חיית, שהמלך הביא לו בד מאוד יקר, כדי לעשות לו חליפה. והחיית התחיל לעשות את החליפה, המלך אמר לו, אתה בטוח שאתה יודע? אמר לו, מה, אני הגדול של החייתי? אז הוא אומר לו, כך תעשה לי את החליפה, תגיד לי מתי היא מוכנה. עשה את החליפה, בטוח בעצמו, חיית מומחה, המלך בא, אומר לו, הנה כבוד המלך, החליפה מוכנה. תודה רבה, שם את החליפה. לא מתאים לי, לא יודע מה שלי, לא יפה בכלל, לא מתאים כלום, לא מתאים. תראה, הכל לא מתאים לי. מה זה? אומר לו, אני נותן לך יומיים, אם אתה לא מתקן לי את החליפה הזאת, אני סוגר לך את העסק. אמר, הוא הולך לרב, מתחיל לפקוד. אומר לו, תראה מה קרה לי. הוא אומר לו, מה הבעיה? תפרק את כל החליפה, תפתח את כל התפירות, ותתפור אותה מחדש. הוא מסתכל עליו, אומר לו, זה אותו דבר, זה אותה חליפה. אומר לו, זה מה שיש לי לומר לך. החיית נכנס הביתה, אומר לי אשתו מה שהרב אמר לו. אומר לה, את רואה? אמרתי לה, סתם, מה הם מבינים? זה המקצוע שלי, מה הוא מבין? אומרת לו, תשמע, אם הרב אמר לך, תעשה. והוא בלחץ ובעשה, עוד יומיים יש לו. אז הוא אומר, אחרי יום של עקשנות, הוא מפרק את החליפה, מה יש לו לעשות? לא כבר הוא כבר הולך למות. פרק את כל החליפה, אפר אותה מחדש. המלך בא אחרי יום, אומר לנו, הוא מסכן כבר מת, אומר לו כך, שם את החליפה, עכשיו זה טוב. נותן לו שק של זהב, הוא חוזר הביתה, מפחד אפילו שיתפסו אותו בדרך, אולי המלך צחק עליו. כן, הולך מיד לרב, אומר לו, כבוד הרב, תגיד לי, מה עשית לי? אמר, לא עשיתי לך כלום. אומר לו, מה עשיתי? סתם פירקתי ובניתי. אמר, לא. בהתחלה, כשתפרת אותה, תפרת אותה עם כל הגאווה שלך, שאתה החיית הכי טוב. בפעם השנייה היו לך דמעות ופחד, תפרת אותה עם כל הדאגה, השם יהרגו אותך. התבטלת. והמלך, כשהוא לבש את החליפה הראשונה, הוא הרגיש את הגאווה שלך, זה מה שהסריח שם. פעם השנייה הוא הרגיש את הענווה שלך, וזה מה שגרם לו את הענאה הזאת. אז זה לימוד. סיפורים זוכרים טוב. זה צריך לספר לילדים. על כן כתוב, חודשכם ומועדכם שנאה נפשי. כן, אני שונא כשהדבר בא בצורה כזאת של אתה נכנס ומתפרץ לדבר הזה, בלי שקדמה לזה הביטול הזה. כן. ואילו שבת לא קאמר, כלומר על שבת הוא לא אומר דבר כזה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש. כי יום טוב שקדושתו תלוי בישראל, אז מה ישראל עלול לעשות?
לעצמו.
לעצמו. לזה אמרתי לכם, כמו יום ירושלים. מי עשה? מי נכנס לירושלים? אנחנו. הצנחנים. אז מה היינו עלולים לומר? אנחנו, בזכותנו. אז באים חכמי ישראל, הרבנות הראשית לישראל, וקובעת שצריך להגיד הלל. למה? כדי להתבטל למי שעשה לך שתיכנס לירושלים. אז היום אנחנו נגיד הלל. בברכה. למה? להפך, לבטל את הגאווה העצמית הזאת. על כן, מאחר שישראל אינם הגונים חז ושלום, על כן, גם היום טוב שכל קדושתו מהם, גם כן אינו נתקבל חז ושלום. כי אתה לא יודע להתבטא לפני שאתה בולט. אבל שבת שהוא קדוש מאלה, על כן אינו נפגם על ידי פגם של ישראל חז ושלום. לא יכול להתפגם. זה מקום שאתה נכנס אליו כמו מקווה. אתה מתבטל בתוך המקווה. מה זה מקווה? מה אדם עושה כשהוא נכנס למקווה? מה אתם אומרים?
חוזר לאיזשהו שורש.
הוא מת, הולך למות. מה זה מים? אתה יכול לחיות במים? תעשה כמה כוונות, שם לא תצא יותר. אם הכוונות שלך ארוכות מדי, קח את הכוונות של האריזה. חושן גלגול. ניפגש בגלגול הבא. אתה מת. המים זה לא אלמנט של בן אדם. אז למה אנחנו נכנסים למים? כדי למות, כדי להתבטל, אנחנו מורידים את כל הבגדים שלנו, אנחנו ערומים, אנחנו מתביישים, אנחנו כמו, כן? תולעת, נכנסים לתוך המים האלה ויוצאים כאילו עכשיו יצאנו מהקבר, יצאנו חדשים. זה הכוונה הבסיסית של המקווה, לפני כל השמות, כאן הקסק וקמק וכל ה... כן, שחשוב, אבל אם אתה לא מבין מה אתה עושה לפני, אתה הולך לאיבוד בכל מיני כוונות וצירופים, זה לא זה. צריך להיזהר מאוד. ועל כן ביום טוב מותר אוכל נפש, כי מאחר שכל קדושתו תלוי בנפשות ישראל שממשיכים הקדושה לשם, על כן משהו צורך הנפש, דיינו אוכל נפש, בוודאי אינו ראוי שיעשה. כי הנפש הוא למעלה מהיום טוב. כלומר, זה האוכל של הנפש. הנפש איפה היא? בשבת. אז למי אתה נותן לאכול ביום טוב? אוכל נפש, תשימו לב. לא כתוב אוכל גוף. כי משם מקבל הקדושה, אבל כל המלאכות בוודאי אסורים. אתה לא עובד בכל המועד, זה לא פשוט לעבוד. כן? כי הוא יום טוב, כן? וזה יום טוב בכלל, ויום טוב בכלל אסור. דהיינו ביטול הרע שהוא ביטול כל הלמד תת מלאכות שבאים על ידי עץ הדעת טוב ורע. כן, עץ הדעת טוב ורע זה למד תת מלאכות. כן, מה זה למד תת בעברית? לשון?
לוט.
כללה. כן, לט, למד תת זה כללה בעברית. זה גם הסתר, כן? לוט. לוט זה וילון, מסך. אבל שבת הוא למעלה, ואינו תלוי בקדושת ישראל, אבל כן אסור בו אפילו משהו צורך הנפש. כי אתה בעצם מתבטל לאינסוף, הוא מאכיל אותך במרכאות. כי הוא שביטה לגמרי, מבחינת יום שכולו שבת. שאז יתבטל הכל, ואין בו שום עשייה, רק מי שתרח בערב שבת, יאכל בשבת. מי שלא תרח, יאכל אותה.
מי שלא תרח, תרח.
תרח. תרחה, כמו שאומרים באשכנזית, ביידיש. יקבל תרחה. אז נסיים את זה. על כן, יש דעות שמוקצה, אף על פי שמותר בשבת, אסור ביום טוב. דהיינו פירות המוקצים שבשבת אין צריך הזמנה. אבל ביום טוב צריך הזמנה שצריך לומר מכאן, כן. מתי אתה קובע מה יהיה מוקצה או מה לא?
לפני שבת.
במתי אבל? בין השמשות. ולפני שבת בין השמשות. שם אתה קובע מה יהיה מוקצה, מה לא. כלומר, אם אתה מקצה את הדבר הזה לשבור לא יודע משהו, אז הוא הופך להיות מותר לך בשבת. מוכן. כן, ההפך ממוקצה זה מוכן. כי זה ידוע שבמקום שצריך לגרש הסיטרא אחרא ולהזמין הקדושה, שם צריכים הזמנה בפה. כמו שאנחנו אומרים זימון. על כן ביום טוב שצריכים לקרוא את הקדושה לשם, מבחינת מקרא קודש, להכניע הערה של שאר המלכויות של האומות שהן סיטרא אחרא. על כן, אכילת יום טוב צריך הזמנה בפה, דווקא כדי לגרש הסיטרא אחרא ולהזמין הקדושה שם. גם כשאתה קונה דרך אגב מצרכים, תאמר, זה לכבוד יום טוב, זה לכבוד שבת קודש. ואם תמצא יותר יפה, תגיד, זה לכבוד שבת קודש. אבל שבת, וגם כשאתה משלם, דרך אגב, כשמשלמים, אריזה אומר שזה אחת מהכוונות, כשמשלמים למאכל שאתה קונה, נגיד אתה קונה עוגה לשבת, בזמן שאתה נותן את הכסף והמוכר לוקח ממך את הכסף, אתה אומר את המילה לכבוד שבת קודש. כן, זה ראשי תיבות, למד, שין וקוף. זה סוד, זה שם סודי. לכבוד שבת קודש. או לכבוד קדושת יום טוב. ולכן, אבל שבת קדוש מעלה ואין שום אחיזה לסיטרא אחרא כלל. כי הוא בחינת אלמא דאתי, מה זה אלמא דאתי?
זה שקט, זה יותר שקט.
כן, נכון. שקט זה בגימטריה?
300
נפש. אותו דבר. שין קוף, כן? ולמד. 430. גימטריה נפש. נון 50, פי 80, ושין 300. 430. שקל שווה נפש. זה משקל. סגולי. אז זה נקרא אלמא דאתי. מה זה אלמא דאתי?
עולם
הבא. עולם הבא. אלמא דאתי? שבא. אתי זה לבוא, נכון? על כן אין צריך הזמנה. אז בעולם הבא אין צריך הזמנה. רק בעולם הזה יש הזמנות. יום טוב. חג שמח.